האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדיסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור רונן מנדלקרן, מרצה בכיר בבית ספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. ואיתו נשוחח על כלכלה ופוליטיקה ומה שביניהן. שלום לך דוקטור מנדלקרן, ותודה שאתה איתנו.
תודה לכם, תודה להזמן לכם.
אז נתחיל קצת שתסביר לנו מה זה, מה זו כלכלה פוליטית, כי אני לא יודע, בשבילי כלכלה זה הכל פוליטיקה.
כן, זה נכון, אבל זה מעניין, כי אני חושב שבהמון מובנים אנחנו רגילים כאילו לחשוב על כלכלה ועל פוליטיקה, בטח במדינת ישראל, כאילו על שתי ספרות שהן קצת מנותקות. והרבה פעמים, בוא נגיד, זה בטח ובטח נכון למי שלומד כלכלה ועוסק בכלכלה, שלא ממש, כן, בוא נגיד, הפוליטיקה לא לגמרי במודל, היא כן נמצאת במודל כשמדברים על כלכלה פוליטית, וזה גם נכון, אני חושב, עבורנו, עבור אנשי מדע המדינה. רוב אנשי מדע המדינה, בטח בארץ, לא כל כך מסתכלים על הזווית הכלכלית, על התנאים הכלכליים שבתוכם הפוליטיקה שלנו מתקיימת, כי יש שסע אידיאולוגי, שסע דתי, נסיקה דמוקרטית, וכל מיני דברים כאלה שלכאורה הקשר בינם לבין כלכלה הוא לא מאוד הדוק. אבל כלכלה פוליטית באמת זה גישה שבאה ואומרת, אנחנו צריכים, בשביל להבין את המציאות הפוליטית כמו שצריך, בשביל להבין את המציאות הכלכלית כמו שצריך, אנחנו צריכים להסתכל במבט מחובר על שתי התופעות האלה. ובראש ובראשונה, הזווית שלי של כלכלה פוליטית, זווית שנסה להגיד, אוקיי, מה התהליכים הפוליטיים שמעצבים את הכלכלה, מעצבים את המדיניות הכלכלית, ומצד שני, איך התנאים הכלכליים שהמדיניות הכלכלית יוצרת, בין השאר המדיניות הכלכלית יוצרת, משפיעים, מזינים בחזרה את הפוליטיקה, את הדינמיקה, את הפוליטית, את השסעים החברתיים וכן הלאה. אז זה ככה במבט רחב, נאמר ככה.
כשאנחנו עכשיו נמצאים, יהיו כאלה שיאמרו בכלכלת בחירות, זה חלק מהעניין?
חד משמעית. חד משמעית, אבל כלכלת בחירות, אתה יודע, יש לנו גם, אגב, זה מגיע בדווקא מהעולם של הכלכלה. מה שנקרא המודל של מחזורי עסקים פוליטיים, שבאים ואומרים כלכלנים, הנה תראו, אנחנו רואים שהממשלות מגדילות הצעות שלהם לפני הבחירות, או מנותקות כאלו, מיטיבות עם העם, מה שנקרא, לפני הבחירות, ואחרי הבחירות, קצת יותר מקצצים. גם, תמיד יש סימן שאלה כמה עושים את זה. אז זה הרבה פעמים הזווית הכלכלית, ומין זווית כזאת של, אוקיי, בוא נחשוב על פוליטיקאים, בתור שחקנים שהם מקסימי רווח, ואיזה מין תמריצים פועלים עליהם. ויש גם זווית שמסתכלת על הסיפור הזה, מזווית באמת שיותר של אינטרסים, של של בעלי הון, אינטרסים שונים בחברה, ואחד הטיעונים שאני מאוד אוהב בהקשר הזה, של, גם של מחזורי עסקים פוליטיים, שבא ואומר, למה יש מחזורי עסקים פוליטיים? בעידן של, אחרי שלכאורה פתרנו, אנחנו, יש לנו את קיינס, הוא סיפר לנו איך לטפל בבעיות של להטות ושפל, יש בגלל שבסופו של דבר, עבור הבעלי הון, תעסוקה מלאה, ומצב של, כן, שפע כלכלי, זה לא מצב שהוא משרת את האינטרסים הפוליטיים שהם דווקא. כי הם רוצים שליטה בכוח העבודה, והם צריכים שיהיה קצת מובטלים כדי שהכוח של האיגודים ושל העובדים לא יהיה חזק מדי. אז זה עוד זווית של כלכלה פוליטית שמספרת לך סיפור על האינטרסים הכלכליים שמאחורי מחזר העסקים, והאופן שבו המדינה, כן, גם במדינה דמוקרטית, צריכה לאזן בין הצורך שלה לרצות את הבוחרים, שדורשים תעסוקה מלאה, לבין הצורך שלה לרצות את בעלי ההון, שבסוף, אם לא ירצו אותם, הם אולי ישימו את הכסף במקום אחר.
יש עוד מונח.
כן.
דיברנו על כלכלה פוליטית, ויש מונח נוסף שהוא כלכלה מדינית.
כן.
מה ההבדל בין השניים, אם בכלל?
כן, האמת שאני לא בטוח שיש, אני חושב שזה יותר הבדל היסטורי במדינת ישראל או בשפה העברית. אני חושב שאתה יודע, התרגום המוקדם של, לדוגמה, ביקורת הכלכלה המדינית של מרקס, אז ביקורת הכלכלה המדינית. עכשיו, בגרמנית, אני חושב, הוא היה כתוב פוליטישי אקונומי או משהו באזור הזה. זאת אומרת, פוליטיקה לאקונומי. אז זה באמת, אני חושב, פשוט האופן שבו אנחנו מדברים על זה היום, על זה שה, כן, הביטוי מדיני והביטוי פוליטי, כן, התמזגו להם, אני חושב, בהקשר הזה.
מאמר ממש חדש שלך, שהתקבל לפרסום רק בחודש שעבר,
כן.
עוסק בניאו-ליברליזם.
כן.
שקצת הפתיע אותי.
למה זה הפתיע אותך?
אחר כך אולי נדבר על זה, כי אני הבנתי את זה כאילו שאתה ממש תומך ומטיף לנאו-ליברליזם.
וואו, אוקיי, מעניין.
אז אוקיי, אז הוא עוסק בנאו-ליברליזם, הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט הפוליטי. אז קודם כל אני אשמח אם תוכל לבאר ולהגדיר לנו את המונח, הנאו-ליברליזם, גם בכלכלה וגם בפוליטיקה.
כן. אז אופס, ירדתי. אז קודם כל, מה שצריך להגיד זה ש... על עצמי, שאני לא תומך בנאו-ליברליזם. אבל המאמר הזה, הוא באמת מנסה לעשות משהו אחר. זאת אומרת, יש לי גם, אפשר אולי לדבר על זה בהמשך, על העמדות הכלכליות שלי, שאני חושב שהן כן מחוברות, גם נקרא לזה, לעמדות המקצועיות, לתפיסה המחקרית ולמשמעויות שאני חושב שנגזרות מהן. אז לצורך רק אני אגיד שכן העמדה הבסיסית שלי היא עמדה ביקורתית, אבל המאמר הזה באמת הוא מאמר שהוא ממש לא ממקום נורמטיבי, אלא ממקום שנסה להבין את להבין איך זה יכול להיות שהמדיניות הניאו-ליברלית...
אולי תגדיר לנו אותה.
בדיוק, אז אני אסביר את זה, נשארה יציבה אחרי משבר 2008. אז קודם כל נגיד משהו, כן? ניאו-ליברליזם. אז בדרך כלל אני חושב ההגדרה שמבחינתי היא הכי נכונה ומתאימה, ניאו-ליברליזם זה תפיסה שאומרת אנחנו צריכים להגביר מנגנוני שוק ותחרות. מנגנוני שוק ותחרות הם מנגנונים המיטביים להקצאה מיטבית של ערכים בחברה, של משאבים בחברה. זה נקודת מוצא. ומזה נגזרות משמעויות בכל מיני תחומים. זאת אומרת, זה אומר שבשוק העבודה אנחנו רוצים פחות איגודים, פחות הגנה על עובדים, יותר תחרות בין עובדים, שנגזרת, כן, אתה יודע, יחס יותר ישיר בין תפוקה לבין שכר, לדוגמה. זה אומר שאנחנו רוצים לפתוח את המשק ליבוא של מוצרים, ופחות הגנה על תוצרת מקומית. זה אומר שבתחום של שוק ההון אנחנו רוצים יותר תחרות. זה אומר שאנחנו רוצים לקצץ תקציבי ממשלה, בין השאר כי יש הנחה שממשלה גדולה מדי היא אולי כאילו מפריעה לשוק לתפקד. וזה אומר שגם כשאנחנו מסתכלים בתוך הממשלה ואיך היא מתפקדת, אז שם אין שוק, אבל אנחנו רוצים להגדיל מנגנונים של תחרות. אז אנחנו מכירים את זה מההקשר של ניהול ציבורי חדש במגזר הציבורי. אנחנו מכניסים מדדי תפוקה, ומכניסים תחרות, ועושים יותר הפרטות, ויותר בונים על מכרזים תחרותיים. אז זה נקרא לזה ההיגיון התפיסתי. אבל אולי הייתי צריך להקדים ולומר ולהגיד, ניאו-ליברליזם בראש ובראשונה זה גם שינוי במבנה של הכלכלה שלנו, שינוי במבנה של המשטר, נקרא לזה הכלכלי-פוליטי. מה הכוונה? הכוונה היא שבסופו של דבר, כן, יצא ספר כבר לפני יותר מ-20 שנה, שלטון ההון, בעריכת דני פילק ואורי רם. וניאו-ליברליזם, צריך לזכור, זה חלק מהסיפור המרכזי של, של, של ניאו-ליברליזם, זה בעצם שהיה שינוי דרמטי ביחסי הכוח, בין ההון לבין העובדים, או בין ההון לבין שאר האוכלוסייה. אנחנו מכירים את זה, ממש לא מזמן יצא את הדוח של רשות המיסוי, שדיבר על בעצם על כך שההתפלגות של ההחזקה של ההון במדינת ישראל, והרווחים, רווחי ההון במדינת ישראל, היא לחלוטין מוטה בצורה קיצונית לטובת העשירון העליון, ובתוך זה לטובת המאיון העליון, ובתוך זה לטובת האלפיון העליון וכן הלאה. אז צריך לקרוא שגם זה סיפור של ניאו-ליברליזם. ועד עכשיו יותר נגעתי אולי בצד הכלכלי, אבל באמת בצד הפוליטי, ניאו-ליברליזם צריך עכשיו לחשוב עליו בתור מה, זאת אומרת, זה איזשהו אירוע היסטורי. ניאו-ליברליזם, מה הוא מחליף? הוא מחליף את הסוציאל-דמוקרטיה, על, נקרא לזה, הגווניה השונים. אני לא חושב שבישראל בדיוק היה סוציאל-דמוקרטיה, וכן באיזה מודל שוודי, אבל היה משהו שברמה הפוליטית, מה ההיגיון שלו? ההיגיון שלו אומר, כלכלית אנחנו מייצרים כל מנגנוני הגנה על פרטים בחברה, אבל זה נגזר מהמבנה הפוליטי. זה מבנה פוליטי שאומר, אנחנו מחזקים התארגנויות קולקטיביות. אנחנו מחזקים איגודי עובדים, אנחנו מחזקים מפלגות, ודרך המערכת הפוליטית, דרך המערכת של האיגודים, כשתי מערכות כאילו מאוד בולטות של מוסדות פוליטיים שהן בעצם התארגנויות קולקטיביות, אנחנו מייצרים הגנות לפרטים מפני השוק. אז איגודי עובדים, אנחנו מבינים מה הם עושים. מפלגות פוליטיות מקימות, כן, מדינות רווחה, מרחיבות שירותים חברתיים וכן הלאה. נאו-ליברליזם, אמרנו בהיבט הכלכלי, מנסה לצמצם את ההשפעה של איגודי עובדים, לצמצם מדינת רווחה וכן הלאה, כי זה פוגע שוב בתחרות, בשוק וכו'. אבל אני חושב שמה שהנאו-ליברלים, נקרא לזה, הבינו בצורה מאוד מאוד טובה, זה ש... וזה אני חוזר לפולני. קארל פולני, שבה היה אחד ההוגים הכי חשובים, וגם לפני כמה שנים יצא התרגום של הספר שלו, התמורה הגדולה לעברית, בהוצאת ון-ליר, ספר חובה בעיניי, הוא מתאר את הליברליזציה הכלכלית שהתרחשה באנגליה במאה ה-19, ואת כל התהליך הדרך בעצם למלחמת העולם השנייה. ואחד הדברים שהוא בא ואומר, הליברליזציה תמיד משיגים לנו את השוק כאיזשהו מבנה שהוא טבעי. אבל השוק הוא לא טבעי. בשביל שיהיה שוק צריך שמישהו יכפה אותו. כשיהיה תחרות צריך שמישהו יכפה אותה. התנועה הטבעית היא התנועה של ההתנגדות לזה. החברה בדרך כאילו מה שספונטני לה זה להתנגד למנגנוני השוק. כי לא ניכנס לכל הפרטים של התזה שלו. אבל הנאו-ליברליזם עכשיו הם מבינים את זה, ואומרים, אוקיי, אנחנו צריכים למצוא את הדרך לרסן את המנגנונים הפוליטיים של התארגנות קולקטיבית, שבעצם הם אלה שעומדים בבסיס ההתערבות הכלכלית, בבסיס מנגנוני ההגנה הקולקטיביים שדיברנו עליהם. ואז בהיבט הפוליטי, זה נקרא לי, אני חושב, ההיגיון היסודי של הנאו-ליברליזם, תחרות... בשביל שתהיה תחרות, אנחנו צריכים שיהיו כוחות שייצרו אותה, כוחות שיבטיחו אותה, ואנחנו צריכים להגביל את הכוח של מפלגות פוליטיות, אנחנו צריכים להגביל את הכוח של איגודים מקצועיים, ופה בדיוק נכנס האלמנט של דה-פוליטיזציה, שאני בעצם מתייחס.
נגיע.
אז זה ההיגיון הפוליטי הבסיסי, אנחנו צריכים להחליש את ההתארגנות הקולקטיבית.
אוקיי. אז שני דברים.
אוקיי.
א', אם כך אני מבין שהנאו-ליברליזם, זה מה שאבא שלי היה קורא, שלט חדש על עסק ישן. זאת מילה יפה ומכובסת לקפיטליזם. לא יפה להגיד קפיטליזם, נגיד נאו-ליברליזם. זה מצד אחד. מצד שני, זה גם מזכיר לי קצת את מילטון פרידמן, שהיה כמובן אולי הפילוסוף החשוב של הקפיטליזם במאה ה-20. אבל בסוף הוא גם, כמו שאתה אומר, מסביר שצריך לשמור על השוק כדי שיהיה שוק.
נכון.
אבל זה תרתי דסיטרי. אם אני צריך לשמור על השוק, אז איפה אדם סמית עם היד הנעלה, מה שתדאג שהשוק יסדיר את עצמו?
כן. לא, חד משמעית. אחד הדברים שהם, אני חושב, הרבה פעמים, יש איזו תפיסה שאומרת, נאו-ליברליזם זה נסיגה של המדינה ויותר מקום לכוחות השוק. אבל לא. נאו-ליברליזם זה גם מדינה וגם שוק. צריך מדינה מאוד חזקה, וכוחות מאוד חזקים, זאת אומרת, גופים מאוד חזקים של המדינה, כדי שיבטיחו באמת את התחרות הזאת. אגב, שאלה נורא נורא גדולה, עד כמה התחרות הזאת היא בסופו של דבר חופשית, כי אנחנו יודעים שבסוף, כן, נגלומה, רגולטורים שמקדמים בפועל דרגולציה, בסוף מה שאנחנו רואים זה ריכוז של כוח, ריכוז של כוח בשוק ההון, ריכוז של כוחות בשוק התקשורת וכן הלאה. זאת אומרת, הדינמיקה פה היא מאוד מורכבת. ולגבי הנקודה הראשונה, אני חושב שקפיטליזם זה, נקרא לזה, התנאי הבסיסי של המבנה של המערכת הכלכלית שבתוכה אנחנו פועלים. זאת אומרת, זה מבנה של מערכת כלכלית שמחזיקה את ה... שבמסגרתה עיקר הבעלות על ההון היא פרטית. ועיקר הניהול של היחסים הכלכליים נעשה בספירה הפרטית. עכשיו, המנגנים הסוציאל-דמוקרטיים, תראה, אם אנחנו חוזרים אחורה לתיאוריה הסוציאל-דמוקרטית, ככה של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שם הייתה תפיסה שאומרת, באמצעות המנגנים הדמוקרטיים, אנחנו ממש נוכל לעשות הלאמה של משאבי הייצור, נכון? ובעצם אנחנו נוכל לעשות סוציאליזם, סוציאליזציה של משאבי הייצור, דרך התהליך הדמוקרטי ולא דווקא דרך מהפכה. אני חושב שמה שהיה אחרי מלחמת העולם השנייה שהתבסס, ההסדר הסוציאל-דמוקרטי היה הסבר שאמר, אוקיי, אנחנו שומרים על השוק הפרטי, אבל אנחנו בתוך המסגרת של השוק הפרטי, מייצרים מנגנונים הגנה מאוד מאוד חזקים לאזרחים, והנאו-ליברליזם, זה מה שהוא יצא נגדו. זאת אומרת, היה לנו כבר קודם קפיטליזם, הקפיטליזם הנאו-ליברלי זה קפיטליזם על ספידים, אם תרצה.
אוקיי. אז נחזור למאמר שלך שאתה אומר בו, שבעשור שבין המשבר הכלכלי העולמי, המשבר הפיננסי העולמי ב-2008, לבין משבר הקורונה, 2019 בערך, נכון? מה שתמך בחוסנה של התפיסה הניאו-ליברלית, היה הדפוליטיזציה של המדיניות הכלכלית. אני צריך שתסביר לי את זה.
אוקיי, בסדר גמור. כן, קודם כל אני חושב, אתה יודע, המאמר הוא מתמקד בשנים האלו, הוא מתמקד בשנים האלה, כי אלה השנים שבהם יש איזושהי הפתעה, מצד הרבה מאוד חוקרים. דווקא בישראל, המשבר הכלכלי של 2008 הרי השפיע לאורך, לפרק זמן קצר, ובעצימות נמוכה יחסית למה שקרה בעולם. ולאף במובן הזה, אנחנו הרי אפילו המצב שלנו השתפר, בגלל שהמצב של כל השאר הוא רע כל כך. אז אנחנו הפכנו להיות במקום יחסית טוב יותר.
רוני ברון ישלח לך את הקומיסיון על האמירה הזאת אחר כך.
אז בנקודה הזאת, בסיטואציה הזאת, אחת השאלות שהמון אנשים בסביבה שלי של כלכלנים פוליטיים שאלו, אוקיי, מה קרה פה? איך זה יכול להיות שהניאו-ליברליזם, שהפרדיגמה ששלטה לפני המשבר של 2008, ממשיכה להיות יחסית דומיננטית. זה כאילו הפאזל שכולם מתמודדים איתו. וצריך לתת אולי טיפה רקע בהקשר הזה, כי הסיפור המקובל של שינויי פרדיגמות כלכליות, הוא סיפור שהולך ככה. היה לנו תפיסה של שוק חופשי, בא שפל גדול של שנות ה-30, קיינס, מדינת הרווחה, בא המשבר של שנות ה-70, אינפלציה, סטגפלציה, זה לא עובד, עברנו ניאו-ליברליזם. אז הנה המשבר הבא, גדול, מוכיח את הכישלון של הניאו-ליברליזם, כי הנה מה קרה בדרגולציה פיננסית, והנה סיפרו לנו שאנחנו כבר לא צריכים מדיניות פיסקלית ותקציבית והתערבות משמעותית של הממשלות, אבל אנחנו בעצם היינו חייבים את ההתערבות של הממשלות כדי לחלץ את המשקים ולוודא שאנחנו לא נכנסים ל-Great Depression הנוסף. ולמרות כל זה, עסקים כרגיל נראה יחסית די מהר, והניאו-ליברליזם נשאר בתמונה, ואנחנו לא רואים איזשהו שינוי דרמטי. ויש כל מיני הסברים לדבר הזה, והתרומה שלי במאמר הזה, יש כל הסברים, הסברים שאומרים למה הרעיונות הניאו-ליברליים המשיכו להיות דומיננטיים, למה האינטרסים הכלכליים שעומדים מאחוריהם ומרוויחים מהם המשיכו להיות כל כך חזקים ולהשפיע. הכל נכון, אני בסך הכל, אתה יודע, תופעות חברתיות, יש להם הרבה הסברים. אני רציתי להוסיף את התרומה שלי בכך שלבוא ולהצביע על כך שלפני המשבר של 2008 התבססה הדפוליטיזציה של המדיניות הכלכלית. זה לא באופן מוחלט, שום דבר לא מוחלט, אבל היו תהליכים שבעצם הרחיקו את ההשפעה של נבחרי ציבור, ושוב, באופן רחב יותר אפשר להגיד של אינטרסים קולקטיביים, כי זה גם נכון לצמצום של ההשפעה של איגודי עובדים וכן הלאה. אבל מה שהכי מובהק מבחינת השינויים המוסדיים הפורמליים, זה שנבחרי ציבור באים הם בעצמם ואומרים, אנחנו מורידים מעלינו. אנחנו, מצד אחד, מה שאנחנו עושים זה מעבירים סמכויות בתחומים מסוימים לגופים עצמאיים, טכנוקרטיים, אוטונומיים, בנק ישראל או בנקים מרכזיים באופן כללי זה הדוגמה הכי בולטת מצד אחד, גם רגולטורים שונים שאנחנו יודעים שפועלים בצורה שהם שוב מקבלים יותר עצמאות, יותר אוטונומיה, פחות לגיטימציה למערכת הפוליטית להתערב בהחלטות שלהם מצד אחד, ומצד שני כללים. כללים שבאותם מקומות שבהם הפוליטיקאים עדיין נשארו, נשאר שיקול הדעת שלהם, לא עשו הצלת סמכות, שמה הם צריכים לפעול תחת מסגרות של כללים שמגבילות את היקף שיקול הדעת שלהם, והדוגמה הכי מובהקת זה הכללים הפיסקליים, מה שנקרא. אז זה בעצם ההיגיון של דפוליטיזציה, נקרא לזה במישור המוסדי, וזה חלק ממה שקראתי לו, שוב, כן, הצד הפוליטי או הצד הממשלי של הניאו-ליברליזם. אבל אני חושב שמעבר לשינויים הפורמליים הקונקרטיים, יש גם באמת שינוי נקרא לזה רחב בשיח, בתפיסה. תפיסה שאומרת, אנחנו לא סומכים על הפוליטיקאים. הפוליטיקאים אומרים, אנחנו לא סומכים על עצמנו, אנחנו רוצים שהעסק ינוהל בידי מומחים, בידי דרגי מקצוע. זה בעצם ההיגיון של הדפוליטיזציה. אז קודם כל לשאלתך, זה מה שאני מתכוון כשאני מדבר על דפוליטיזציה.
כן, ואנחנו רואים שזה קיים גם אצלנו.
כן.
הנומרטור, מגבלת ההוצאה.
נכון.
זה הסדרים מוסדיים שבעצם נכון. מגבילים את הפוליטיקאים, את הממשלה,
נכון.
בהחלטות שלהם.
נכון.
אבל אנחנו רואים ששר האוצר הנוכחי, שהיית אומר שהוא אמור להיות ניאו-ליברל, או לפחות ההצהרות שלו, בא פתאום והוא רוצה להשתלט על בנק ישראל, או להכתיב לנגיד הבנק את מדיניות הריבית, אם אתה לא תעשה כך, אני...
לא רק שר האוצר, גם ראש הממשלה, הוא לא הגיע לדרגה של השותף שלו בארצות הברית,
כן.
ששם אנחנו רואים מתקפה חזיתית, ותגובה של הבנק, של הפד, והבנקים באירופה יצאו להגנת הפד באיזה עצומה, אבל גם פה, כן, ראש הממשלה לפני כמה שבועות ביקש מהנגיד שישקול הורדת הריבית. זה לא נשמע כדבר הזה. ושר האוצר, זה נכון, שר האוצר גם, אני מסכים איתך, יש פה סיפור נורא מעניין, יש פה גם נתניהו, שלא חשב, אנחנו לא חושבים על נתניהו בתור סוציאל דמוקרט,
לא, הייתי מגדיר אחרת.
בדיוק. וכנ"ל לגבי שר האוצר, כמו שאמרת. אבל זה כבר לוקח אותנו לשלב באמת של הנקודה שבה אנחנו נמצאים, של הפופוליזם, של השלב של הפוסט ניאו-ליברליזם, או של הערעור של הניאו-ליברליזם, שמת, מה שמאוד מעניין, זה שאנחנו רואים שהוא מערער, קודם כל, על הצד הממשלי, זאת אומרת, זה לאו דווקא המקום שאומר, אנחנו רוצים מדיניות של צדק חברתי ברוח הסוציאל-דמוקרטיה, כמו שאמרנו, לא. זה אנחנו מזהים את המנגנונים של דה-פוליטיזציה, כי הם מפריעים לנו ליישם את המדיניות שלנו, בכל נהיבטים. אם זה בהקשר של שר האוצר, אז אני חושב שזה קשור יותר לאופן שבו הגופים המקצועיים מגבילים את היכולת שלו לקדם את האידיאולוגיה, להזרים השקעות לשטחים וכן הלאה, כדוגמה. כמובן זה תקף לגבי המפלגות החרדיות בהקשר הזה, והיחס שלהם כלפי הגופים האלה. אם זה מכיוונים שנקרא להם שהם יותר קליינטליסטיים, של בואו ננסה לראות איך אנחנו מייצרים, כן, שוב, כלכלה שדואגת לציבור שלנו, כדי שנוכל להיבחר מחדש וכן הלאה. אנחנו יודעים עד כמה הריבית הגבוהה מעיקה עלינו, כן. ודרך אגב, בהקשר הזה גם נורא מעניין המהלך של, כן, היוזמה של שמחון, נכון, בשוק המשקנות, שגם מייצרת כמובן תגובת נגד מאוד מאוד חריפה מצד גורמי המקצוע, אבל מערערת. אבל כן, אז זה באמת הסיפור כאלו, כבר נקרא לזה, של הפוסט-ניאו-ליברליזם ושל הערעור על המנגוני ממשל האלה, וזה גם מלמד אותנו עוד משהו שאין לחזור עליו בהמשך, שזה שמערערים על הממשל הניאו-ליברלי לא אומר שאתה מקבל סוציאל-דמוקרטיה.
כן.
אם מה שמניע את הערעור על מנגנונים ניאו-ליברליים, זה פופוליזם אוטוריטרי, פופוליזם קליינטליסטי, אז מה שאתה מקבל זה מדיניות שהיא תואמת, היגיון קליינטליסטי ואוטוריטרי.
כן, כן. בעצם אנחנו רואים פה ניסיון לפחות של השתלטות מחדש של הפוליטיקה על הכלכלה.
נכון. נכון, חד משמעית.
והאינטרסים הם אינטרסים פוליטיים לחלוטין, גם אצל טראמפ ומה שאתה מספר, וגם אצלנו. לא צדק סוציאלי ולא שום דבר, אלא
נכון.
במילה לא יפה, לצ'פר
נכון.
את אלה שבהם אני תלוי להמשך קיומי הפוליטי.
נכון, נכון, נכון. נכון, אבל במובן הזה, אם אנחנו חוזרים בחזרה להיגיון הניאו-ליברלי ולבעיה איתו, היא מה ההיגיון הניאו-ליברלי עשה? הוא אמר, שוב, מערכת דמוקרטית בנויה על ההיגיון שנבחרי ציבור מצ'פרים את מי שבוחר בהם, את האזרחים.
כן,
עכשיו אבל... השאלה איך עושים את זה? באיזה מידה עושים את זה לפי מנגנונים שמחזקים סולידריות, מחזקים שוויון, פועלים באופן הגון, פועלים על בסיס שיקולים מקצועיים, אנחנו לא נגד שיקולים מקצועיים, אבל, אבל, אבל גם כן, זה והמנגנונים הניאו-ליברליים מאוד מאוד החלישו את הקשר הזה. באמת, מה שהפופוליסטים עושים, זה השתלטות פוליטית, אבל לאו דווקא לטובת המטרות האלה. אבל במובן הזה, אני חושב שהם מנצלים, זאת אומרת, הם מנצלים את הריק הזה שהניאו-ליברליזם הותיר ביכולת של המערכת הפוליטית, והמוסכמות שהיא לקחה על עצמה, של עד כמה אני מוכנה להציע. דרך אגב, בהקשר הזה, אחד הדברים שהוא מעניינים, מעניין, אני חושב, בהקשר של הזווית הפוליטית, הצד הפוליטי של הניאו-ליברליזם, יש הגדרה יפה, שמדברים על זה שהמפלגות הפכו, נכון, ממפלגות המונים לקטשול, לקרטל, נכון? אחת המשמעויות של, מה המשמעות פה בהקשר הזה של קרטל? שהם לא מציעים כלום. זאת אומרת, הסחורה שהם מציעים זה אותה סחורה, שזה שום דבר, הם לא מציעים לנו איזשהו משהו חדש, איזו אלטרנטיבה משמעותית, איזשהו דרך, איזשהו חזון להתמודד עם המציאות, הכל כך רוויית חוסר ביטחון וחוסר ודאות ופגיעות כלכלית שאנחנו מתמודדים איתה.
זה, כן, מחזיר אותנו גם לשאלה ש- how much responsiveness is too much responsiveness.
נכון, 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 לגמרי. זה בדיוק המתח. המתח הזה הוא קיים, responsibility ו-responsiveness, בדיוק באנגלית זה נשמע, זאת אומרת, מחדד את זה נורא, שני הביטויים האלה. וגם how much responsibility is too much responsibility, ואיפה אנחנו מוצאים את האיזון. אחד הדברים המעניינים, באמת, בעקבות משבר 2008, וזה שכמו שאמרנו, בסוף השינויים לא מתרחשים, השינויים המשמעותיים לא מתרחשים, למרות שאנשים חשים את המצוקה. כן, אבל אני אתן לך לשאול את השאלה הבאה, לדבר יותר מדי.
לא, זה לשם כך נתכנסנו.
כן, כן.
מה חלקה של הגלובליזציה, אם בכלל, בתופעה הזאת שלה?
כן, זו שאלה טובה לגבי הגלובליזציה לגמרי משחקת פה תפקיד, אבל תפקיד יותר מורכב, כי הסיפור שסיפרו לנו, נקרא לזה ככה, זה, כן, של הגולדן סטרייט ג'קט, תומאס פרידמן, סיפור שבא ואומר גלובליזציה מחייבת מדינות לנקוט בסט מסוים של פעולות או של מדיניות. בפועל אנחנו יודעים שזה לא מה שקרה בדיוק. לדוגמה, בניגוד לתחזיות, מדינות לא הורידו כל כך מהר מיסים. גם לתוך הגלובליזציה. ויש כל האפשרויות, כל הסוגים של מרחבי פעולה שנותרו גם בעידן הגלובליזציה לגבי איך לפתור. דרך אגב, גם בכלל, גם אפשר להגיד, יש גישות כמו גישה כלכלית של דני רודריק, כלכלן מהרווארד, שבא ואומר, גלובליזציה מחייבת דווקא מניעת רווחה יותר חזקה, כדי לייצר מיליוני ביטחון והגנה יותר משמעותיים. אפשר גם לחשוב על התפקיד של גלובליזציה בהקשר של להגביר את הצורך בהשקעה חברתית, בהשקעה בהשכלה, כדי כן...
להתמודד.
בדיוק, להתמודד, כדי להבטיח שהציבור אחר כך באמת יכול להשתלב בשוק העבודה, וכן, אחד בצורה משמעותית. שוב, ואי השוויון זה משהו שהוא, אנחנו יודעים, מקשה, כן, ועל היכולת של פרטים להשתלב בפעילות כלכלית, כן, אפקטיבית, ככל שיהיה שוויון גובר.
התהליכים האלה של הניאו-ליברליזם הפוליטי, כמו כן. שאתה אומר אותם, מה המשמעות שלהם לגבי הדמוקרטיה? בעצם אנחנו מדברים הרבה פעמים על גירעון דמוקרטי. אנחנו מעבירים את ההחלטות לכאלה שלא נבחרו.
בדיוק.
עכשיו, מה זה מה שאומר עלינו? אנחנו עושים את זה, דיברנו בכלכלה, אבל מבקר המדינה. למה? הוא נבחר על ידי הכנסת, אבל לא על ידי הציבור. היועץ המשפטי לממשלה, שקובע מה כן ומה לא. מה זה אומר על הדמוקרטיה? שבעצם שולחת, נותנת לשומרי הסף שלא נבחרו את היכולת לפקח על הדמוקרטיה.
כן. שוב, יש פה, אני חושב ש... הסיטואציה פה היא סיטואציה מורכבת. היא מורכבת בגלל שבאיזשהו אופן, מצד אחד, יש פה מנגנונים שמלכתחילה נוסדו על ידי תהליכים דמוקרטיים. וכמו שאמרתי, זה נורא חשוב כאילו לזכור, שהדפוליטיזציה היא נגזרת מזה שקודם כל פוליטיקאים החליטו על המהלכים האלה. מצד שני, זה נכון, שהפוליטיקאים החליטו על המהלכים האלה, גם מתוך איזושהי זווית ראייה, נקרא לזה, של השוק, ושל השחקן, של ההון. ואיך אנחנו באמת, כאילו, מקדמים מדיניות שתואמת את העדפות של ההון, ואמרת גלובליזציה, וזה חשוב, כי גלובליזציה כן משחקת כאן כפקיד, כי בסופו של דבר, בעולם גלובלי, ההון יכול לזוז בצורה יותר חופשית, אנחנו לא בעולם של ברטון וודס, נכון שההון היה כבול, למדינה אחת. אז יש פה מתח בין זה שההחלטות מתקבלות באופן דמוקרטי, לבין זה שבעצם, אבל גם איך אנחנו צריכים להתייחס לשוק, איך אנחנו צריכים להתייחס להון הגלובלי, היום חלק מהשחקנים במשחק הדמוקרטי, בעיה. הדבר הנוסף, ודרך אגב, ואם אני חוזר עכשיו כאילו בהקשר הזה למאמר, זה שבסופו של דבר, מה שעושים המנגנונים האלה, זה הם בעצם מגבילים את היכולת של תהליכים דמוקרטיים להשפיע על מדיניות. בואו ניקח דוגמה ספציפית. נתחיל מהדוגמה של שוודיה שמופיעה במאמר כי היא קלה לי ונלך לישראל. המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בשוודיה נבחרת בשנת 2014. אחת ההבטחות הבחירות המרכזיות שלהם זה שהם יעלו מחדש את דמי האבטלה, אחרי שהממשלה השמרנית שהייתה לפני כן קיצצה אותם בצורה דרמטית. ואז הם רוצים לעשות את זה, ואז אומרים, אנחנו לא יכולים, הכללים הפיסקליים אוסרים עלינו. עכשיו, אז הם בעצמם מסדו את הכללים הפיסקליים בסוף שנות ה-90, בעקבות, מזכיר את הסיפור שלנו, בעקבות משבר שהיה אצלם. אז יש פה איזושהי דינמיקה מוזרה, שמצד אחד יש פה ממשלה שנבחרה, על סמך הבטחה של בחירות, ומצד שני, היכולת שלה לממש את הבטחת הבחירות שלה היא מוגבלת, בגלל כללים שקיימים, כללים שהם שמו על עצמם. אז זה, כן, דוגמה אחת. דוגמה שנייה, בהקשר של המחאה החברתית אצלנו, אז יש מחאה חברתית. אי אפשר כאילו, אני חושב, להטיל ספק במידה שבה היא שיקפה רחשי ציבור אמיתיים עמוקים.
הגודל שלה מוכיח את זה.
בדיוק. ואז, אבל בתוך הקונטקסט הזה, בעצם המחאה הזאת עוברת תהליכים, זאת אומרת, התרגום שלה עובר תהליכים של דפוליטיזציה. פעם אחת, דרך זה שנתניהו, שוב, משיקוליו, אני חושב, המאוד ציניים, מעביר את ההחלטה או את הדיון בנושא הזה לוועדת רכטנברג. ופה יש תהליך ראשון של דפוליטיזציה. שוב, שאני חושב שהוא גם משקף את זה שאיזושהי הפנמה בחברה הישראלית, או תפיסה לפחות שלו, של ראש הממשלה, שזה משהו שיקבל יותר, נקרא לזה לגיטימציה, אם זה יבוא משם ולא ממנו, גם מנסה קצת להרחיק מעצמו, כן, גם צריך להזכיר בהקשר הזה את העבודה של שרון גילד והשותפים שלה בנושא שממש כאילו טיפלו בזה, נושא בצורה מאוד משכנעת. אז זה בשלב ראשון, ודרך אגב, מה שמעניין זה שהם מקבלים החלטות שלא בדיוק תואמות את מה שהוא רוצה. ובשלב שני, אנחנו יודעים, המחאה החברתית הרי המון זה הסיפור של הדיור. ועליית מחירי הדיור ומה עושים עם זה. אגב, ועדת רכטנברג אומרת, אנחנו מבינים שחלק מהסיפור זה סיפור של הביקוש, בגלל הירידת הריבית, שזה אני חושב האפקט הכי משמעותי של משבר 2008 עלינו. לא הסיפור באמת, כמו שאמרנו, שבמחת אבטלה וזה וצמיחה, השפיע לרגע קצר וחזרנו לצמיחה, אלא הסיפור של העלייה של מחירי הדיור. בעקבות המדיניות המוניטרית המאוד מרחיבה, כן, ההורדה של הריבית והעלה של הביקושים. ופה, כן, גם ועדת רכטנברג ברה ואומרת, הפתרון זה להגדיל את ההיצע. להגדיל את ההיצע כדי שההיצע ידביק את הביקוש. זה היגיון מאוד שוקי. ואחר כך נבחר בהתחלה יאיר לפיד, לא הולך מעם אפס וזה, אחר כך כחלון. כחלון, המהלך שלו הוא נורא מעניין. ומצד אחד כן מנסה לעשות משהו, אני שם רגע בצד אם זה היה אפקטיבי או לא אפקטיבי, את הוויכוחים, אתה יודע, מבחינת המדיניות הכלכלית. אבל מבחינת הפוליטיקה של המדיניות הכלכלית, הוא רוצה להתערב, הוא ממש אומר באיזה דיון בכנסת, תפסיקו לדבר איתי על ההיצע, נמאס לי לשמוע על ההיצע, או משהו בסגנון הזה. הוא רוצה לתת הוצאות לבוחרים, לאזרחים.
יש מחזור ההחלטות של הפוליטיקאי, הוא צריך להגיע לבחירות עם תוצאות, זה לא ככה.
נכון, בדיוק, ולוקח זמן לבנות, לא משנה, למרות שאתה יודע, היה גידול בהיצע מאוד משמעותי עוד לפני כן, אבל נשים את זה בצד. בכל מקרה, אז הוא רוצה לעשות מהלך, אבל המח שהוא עושה, אז בשלב ראשון הוא מנסה לעבוד עם בנק ישראל. בנק ישראל אומר לו, זה לא שלי. אתה לא, זה לא שלי לעשות פה שינויים ברגולציה לטובת הדבר הזה. אני אחראי ליציבות פיננסית וזה הכל. ואחר כך, בשלב שני, הוא עושה את מחיר למשתכן. שמחיר למשתכן זה באמת, זה משהו שהוא מעניין. הוא מצד אחד מנסה לעבוד עם הכללים הפיסקליים, אבל מצד שני הוא גם מנסה לעקוף אותם בעצם. זה כן ממחיש שוב שההשפעה של הדפוליטיזציה היא לא מוחלטת, כי כל הזמן מצליח לעבוד. אבל מצד שני הוא לא רוצה להיכנס באופן חזיתי, בניגוד לפוליטיקה הפופוליסטית שהיום אנחנו רואים, הוא לא רוצה להיכנס באופן חזיתי. בכללים הפיסקליים, ולערער אליהם, הוא לא רוצה להיכנס באופן חזיתי. כן, יש לו עימותים עם בנק ישראל, אבל הוא לא מנסה לערער בצורה ישירה על הסמכות של בנק ישראל, אלא מנסה לעבוד במנגנים עוקפים. המובן הזה, שוב, זה ממחיש את זה שבסוף היכולת של הפוליטיקה הדמוקרטית, לטוב ולרע, לממש את המדיניות הכלכלית, גם שזו שלשמה היא נבחרה, היא מוגבלת בהינתן ההסדרים האלה של דפוליטיזציה.
טוב, אני רוצה לעבור למאמר נוסף שלך.
בטח.
מאמר של מיכל קורא ושלך, התפרסם ב-2024, גם הוא חדש. אתם משיגים מושג חדש, אולי תפיסה חדשה, האמינות החברתית. וזאת בנוסף למושג שהוא שגור יותר, האמינות הכלכלית של הממשלה. אז בוא תסביר לנו את שני המושגים האלה, האמינות הכלכלית והאמינות החברתית.
בטח. אז קודם כל, למעשה זה ממש חוזר בחזרה למה שדיברנו עד עכשיו. כי אחת הצדקות הכי חשובות של דה-פוליטיזציה של האמינות הכלכלית, של האמינות הכלכלית, זה הגברה של האמינות, של המדיניות של הממשלה. הרבה פעמים, דרך אגב, זה פשוט הגברה של האמינות באופן כללי של הממשלה. אבל בעצם זה האמינות כלפי השוק, וזה משהו שאנחנו כאילו מנסים לחדד. זה אמינות כלפי השוק, מה הכוונה? הכוונה היא מה המשמעות של כללים פיסקליים. המשמעות של הכללים הפיסקליים היא שהממשלה באה ומתחייבת למי שיקנה את אגרות החוב שלה, שהיא לא תגדיל את הגרעון יתר על המידה, שלא תגדיל את החוב יתר על המידה, ואז בתנאים האלה, כן, היא מעודדת את השחקנים בשוק לקנות את אגרות החוב שלה, וכן, המחיר של אגרות החוב לא יעלה יתר על המידה, כי אם האמינות ייפגע, המחיר יעלה. אותו דבר עצמאות של בנק מרכזי, הרעיון הוא לייצר סביבה שבה המשקיעים יודעים שהערך של הכסף שלהם לא ישחק. שממשלה, כי הנחת היסוד היא שמתחתחילה הפוליטיקאים מבטיחים משהו בנקודת זמן אחת, בפועל, משיקולים של כלכלת בחירות ופופולרית וכן הלאה, עושים משהו אחר. משקיעים יודעים את זה, מתחתחילה יודעים שהערך של הכסף שלהם עלול להיפגע, אז הם לא ישימו את הכסף מתחתחילה, או ישימו פחות כסף ממה שהיינו רוצים. אז דה-פוליטיזציה, התפקיד שלה הוא להגביר את האמינות. ואם נחשוב על זה רגע, מה בעצם המשמעות של אמינות בהקשר הזה? זה אומר, אני מייצר לך התחייבות שאני אתנהג באופן מסוים בעתיד. ואני קושר לעצמי את הידיים באופנים כאלה ואחרים, כדי שאתה, יהיה לך ביטחון רב יותר בכך שמת ההבטחה שלי, אני אממש אותה בעתיד. וזה אמור לגרום לך להתנהג באופן שהוא רצוי מבחינתי. אוקיי. אז זה לגבי האמינות של השוק. ואז באמת מיכל קורא, חברה וקולגה, אמרה לי, תשמע, מה שאתה כותב, בעצם יש פה מנגנונים שמקבילים שאנחנו רואים אותם מתקיימים גם בתחום החברתי, גם בתחום שבפרט של הביטוח הסוציאלי, של ביטוח לאומי בהקשר של מדינת ישראל, וביטוח סוציאלי באופן רחב יותר. כי בעצם מה קורה במנגנון של ביטוח סוציאלי? המדינה באה ואומרת לנו, לאזרחים, אני גובה מכם כרגע כסף, אני אשלם לכם בבוא העת, אם תהיו מובטלים, תגיעו לזקנה וכן הלאה, אני אשלם לכם את איזשהו סכום, איזושהי הטבה, איזושהי זכות שתגיע לכם. וזה נכון שזה לא אותו דבר, במובן הזה שפה כאילו המדינה קופה. ובשוק המדינה לא קופה, היא צריכה את ההסכמה, כלומר, את המהלך הרבה יותר וולונטרי. אבל מצד שני, גם בהקשר של ביטוח לאומי, המדינה צריכה לבסס את האמון ואת הלגיטימציה ואת התמיכה של האזרחים, כי אם הם לא ירגישו שהם מקבלים את מה שמגיע להם, הם לא יאמינו בזה, אז הם יבחרו פוליטיקאים שלא, כן, שיבטלו את המנגנונים האלה. אז איך בכל זאת? ואז אומרת, גם מבחינה המוסדית, יש פה מנגנונים שאנחנו רואים פה שמתנהלים. כי מצד אחד, כמו בדוגמה של הכללים הפיסקליים שהפוליטיקאים קושרים לעצמם את הידיים, גם בתחום של ביטוח לאומי אנחנו רואים מנגנונים שקושרים, המדינה קושרת לעצמה את הידיים. לדוגמה, היא באה ואומרת, אני מגדירה דמי אבטלה כזכות. מה זה אומר שהיא מגדירה את זה כזכות? זה אומר שלא משנה כמה מובטלים יהיו, כולם יקבלו דמי אבטלה. גם בתקופה של שפל, של סגסוג שאין הרבה מובטלים, גם בתקופה של שפל שיש הרבה מובטלים. אני אשלם לכולם דמי אבטלה. ויוצרת מנגנונים מה שנקרא של הצמדה. נכון? שהמטרה שלהם זה לבוא להגיד, אנחנו יודעים שעלולה להיות אינפלציה, רמת החיים תעלה, אנחנו מצמידים את הגובה של הקצבה שאתם תקבלו. אז זה בתחום אחד, כאילו, בצד של הכללים. ומצד שני, גם יש כל מיני מנגנונים של דלגציה, של הצלת סמכות, שבהם המדינה באה ואומרת, התחום של ביטוח לאומי, אני לא נוגעת בו באופן ישיר. לדוגמה, אני מפרידה את התקציב של ביטוח לאומי מתקציב המדינה הרגיל. כך שלך יהיה ביטחון בתור אזרח, שאני לא אגע בו בתקציב הזה, כשאני צריכה לממן מלחמה, לדוגמה, זה דוגמאות מתחילת המאה ה-20. ובנוסף לזה, אני לא מנהלת את זה באופן עצמאי. אלא אני מכניסה לניהול של האירוע הזה, שכל מיני שותפים, מה שנקרא ה-social partners, השותפים החברתיים, נציגים של האיגודים החברתיים, איגודי המעסיקים וכן הלאה. אז יש פה ממש כאילו מנגנונים מקבילים, וזה בעצם הסיפור של אמינות חברתית. שאתה כדי לייצר לגיטימציה לביטוח סוציאלי, מדינות מייצרות מנגנונים מוסדיים שנותנים לנו את הביטחון, וכך שאנחנו נקבל את מה שמגיע לנו בתמורה למה שאנחנו משלמים היום.
עד שבאה מדינת ישראל ומשרד האוצר לוקח מהרזרבות של...
חד משמעית.
כן.
חד משמעית.
אבל יש מתח בין האמינות הכלכלית לאמינות החברתית?
הנה, הרגע אמרת. עד שבא משרד האוצר. כי זה בדיוק, זאת אומרת, מה זה משרד האוצר? זה אחד הגורמים שממש מייצגים את ההיגיון של האמינות הכלכלית, או של האמינות כלפי השיעות, האמינות התקציבית, איך שלא נקרא לזה. וזה ממש, זאת אומרת, ברמה של הפוליטיקה הבירוקרטית, מה שנקרא, אנחנו רואים את המתח בינו לבין הביטוח הלאומי, לגבי מי ישלוט בכספים. וגם לדוגמה לגבי שאלה כמו, אוקיי, יש, אנחנו עכשיו מדברים על גירעון אקטוארי, נכון, בביטוח לאומי, אז מה עושים עם זה? האם אנחנו מגדילים מחדש את השלומי המעסיקים? כי בעצם אחת הסיבות המרכזיות לגירעון הזה, זה העובדה שאנחנו הורדנו בהובלת משרד האוצר את תשלומי המעסיקים לביטוח לאומי, שוב, מתוך איזשהו היגיון של לעודד את הפעילות השוקית שלהם, וכן, כלכלת צד הצעה, מה שנקרא, וכן הלאה. או שאנחנו מקצצים בזכויות כדי להתמודד עם הבעיה הזאת. אז כן, יש כאן מתח, ותחשוב על זה, המתח הוא ממש מובנה במובן הזה של, דוגמה, אם הגדרנו זכויות חברתיות כמשהו שהמדינה מתחייבת לממן, זה אומר שבעצם התקציב הוא נגזר מההתחייבות. נכון?
ברור.
מצד שני, ההיגיון של כללים פיסקליים, היגיון שאומר בדיוק ההפך. ההתחייבות חייבת להיגזר מהתקציב, ממגבלות התקציב. ובגלל זה, דרך אגב, מה שאנחנו ראינו אחרי 2008, זה שקרן המטבע מעודדת ממשלות בטווח הקצר להוציא כסף, כדי לחלץ, לתמוך בפעילות הכלכלית בזמן המשבר, אבל מיד במקביל היא באה ואומרת, אבל מה שצריך לעשות זה לצמצם את ההתחייבויות ארוכות הטווח בתחום של הפנסיות ובתחום של ביטוחי בריאות. כי שם הצפויות, כן, הוצאות ארוכות וגדולות. אז כן, אז ממש יש מתח, ובעצם אני חושב שמה שאנחנו ראינו לאורך העשרות שנים האחרונות, זה בעצם את זה שכן, המוסדות של האמינות התקציבית, או האמינות הפיננסית, כלפי שחקני השוק, התחזקו, עצמאות בנק מרכזי, כללים פיסקליים, מה שאנחנו אמרנו, ואלמנטים אחרים, ומקביל יש חלשות של המוסדות של אמינות חברתית, ואחד הדברים שאנחנו לא הגענו עדיין לחקור, ואולי אנחנו נצליח, זה באמת לנסות לראות באיזה מידה הקורלציה הזאת היא גם, זה לא רק קורלציה, אלא גם סיבתיות. באיזה מידה ובאיזה אופנים ההתחזקות של המנגנונים של הכללים, של מוסדות של אמינות תקציבית, החלישו באמת, ובאיזה אופקי, כן, באיזה מנגנונים זה גרם להחלשה של המנגנונים של אמינות חברתית.
בעצם אתם אומרים ש... במקום להתמקד בקידום האמינות של הממשלה, כממשלה, שזה אתם אומרים, זאת לא שאלה פוליטית, זאת שאלה א-פוליטית. עכשיו יש מאבק בין איזו אמינות לקדם, האמינות הכלכלית או האמינות החברתית. וזאת שאלה פוליטית.
הטענה שלנו זה ש, כאילו מדברים על אמינות, בתור באמת איזשהו מושג א-פוליטי. זאת אומרת, כולנו רוצים אמינות. כולנו רוצים שהממשלה שלנו תהיה אמינה, שהיא תעמוד בהבטחות שלה. אבל אנחנו רואים, השיח הזה על אמינות לכשעצמה, הוא מטשטש את הפוליטיות של המושג, כי הכל חוזר בחזרה לשאלה, כלפי מי הממשלה מתחייבת? איזה מין התחייבויות הממשלה עושה ולמי? וזאת כבר שאלה פוליטית. ואגב, מה שאנחנו מנסים לעבוד עליו עכשיו, זה על מאמר חדש שמכניס פנימה גם את הסיפור הסביבתי. כי גם שם אנחנו יודעים שכדי לייצר שינוי סביבתי ארוך טווח, אנחנו צריכים לשנות את ההתנהגות של משקיעים, את ההתנהגות של פרטים, כן, משקי בית, איך הם מחממים את הבית, איזה אוטו הם קונים וכן הלאה. וגם שם יש שאלה נורא משמעותית של איזה מין התחייבויות הממשלה עושה, באיזה אופן ההתחייבויות התקציביות שלה מגבילות את זה, באיזה אופן זה שכבר יש לה המון התחייבויות בצד החברתי עוד יותר מגבילות, את היכולת שלה לעשות התחייבויות בצד הסביבתי, וכל זה לגמרי שאלה של פוליטי, במובן הכי פשוט, של סדרי עדיפויות, של איך אנחנו מקצים את המשאבים בחברה.
אצלנו יש בכלל קידום אמינות?
כן, שוב, אני חושב שאצלנו זה ממש, תראה, אנחנו יודעים שמנגונים של ביטוח לאומי מבוססים, או התבססו, כן, גם על הבטחה של זכויות. אבל אנחנו יודעים שהזכויות האלה נשחקו. אנחנו יודעים שהזכויות האלה נשחקו גם בגלל הצורך של, כן, בהגדלה של התחייבויות תקציביות. אגב, חלק מהסיפור של אמינות תקציבית וחיזוק של הניאו-ליברליזם המשלי בצד הזה, זה גם באמת החיזוק של משרד האוצר. חיזוק של משרד האוצר כלפי כל הגופים הממשליים, בכלל זה ביטוח לאומי, בכלל זה משרד הרווחה. עכשיו, זה לא מוחלט, זה לא שהמדינה התפרקה לחלוטין מההתחייבויות החברתיות שלה, אבל היכולת שלה לממש את ההתחייבויות החברתיות שלה בהחלט נחלשה. שוב, בהקשר הזה אנחנו יכולים, אנחנו יודעים שהתמיכה שמדינה נתנה למובטלים בעבר, היא הרבה יותר, הייתה הרבה יותר משמעותית מאשר מה שהתמיכה שהמדינה נותנת היום. כן.
הייתה מדיניות לא רק אצלנו, בעולם בכלל, קצרת טווח, והזכרת את זה, כשהיה צריך להתמודד עם המשבר של 2008.
כן.
אנחנו עדיין משלמים את המחירים של זה, של אותה מדיניות קצרת טווח?
אני לא בטוח, זאת אומרת, תראה, שוב, אנחנו, עכשיו השאלה, מה זה המדיניות קצרת הטווח? ועל מה אנחנו משלמים את המחיר? האם אנחנו משלמים על מה שקרה או על מה שלא קרה? זה אני חושב על זה.
אוקיי.
כי, אתה יודע, אחד הדברים, יש ביטוי נורא, נורא יפה של מרק בלייץ, שהוא ככה מנטור וקולגה, שאמר, כאילו, היינו קיינסיאנים למשך 9 חודשים. אחרי 9 חודשים, פתאום, כאילו, שוב חזרנו שוב, זה פחות רלוונטי בישראל.
סוציאל דמוקרטים, נגיד, למי שלא בקיא במונחים של קיינס ואחרים.
כן, כן, כן. נכון, היינו קיינסיאנים במובן הזה שהאמנו, נכון, מה זה היה התרבות הקצרת המועד? היה את המשבר, כן, והנפילה של לימן ברדרס, ואז ממשלות באות ואומרות, אוקיי, יש פה אירוע, שאם אנחנו לא רוצים שהדרדרות תהיה יותר עמוקה, אנחנו חייבים להכניס את הכיס, את הכסף, את היד לכיס שלנו, ולהוציא הרבה כסף, לשפוך הרבה כסף על המדיניות, על הכלכלה. בפועל צריך להגיד, חלק גדול מהכסף הלך לבנקים ולמוסדות הפיננסיים שמלכתחילה היו המקור של, 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 של מה שקרה, ובמובן הזה כבר זה היה איזושהי בעייתיות. אבל בכל מקרה, מהר מאוד באו ואומרים, רגע, אנחנו צריכים להיזהר, אסור להוציא יותר כסף, הדרך לעודד מחדש את הפעילות הכלכלית, זה דרך זה שאנחנו נחזיר מחדש את האמון במשקיעים, ובשביל זה צריך לקצץ את הפעילות הכלכלית, להחזיר את האמינות וכן הלאה. עכשיו, אז בהקשר הזה צריך להגיד שבעצם הטיעון פה זה שאנחנו משלמים את המחיר, אם דיברנו על פופוליזם, אז בטח בעולם, בישראל יש תמונה יותר מורכבת, אנחנו משלמים את המחיר של הפופוליזם, במובן הזה שהאזרחים ראו שהממשלה מוכנה לשים הרבה מאוד כסף על הצלה של גופים פיננסיים, אבל בפועל התגובה לזה הייתה קיצוץ של ההוצאות החברתיות, כדי לשמר מחדש, כדי לחזור מחדש לאיזון תקציבי, וזה יצר כן איזושהי תגובת נגד, שאחר כך אנחנו רואים אותה בצד של הפופוליזם, ומפלגות אנטי-מערכתיות וכן הלאה. אז זה סיפור אחד של מחיר, שאנחנו יכולים לדבר עליו. מעבר לזה, וכן מתחבר לסיפור של דפוליטיזציה ולסיפור של האמינות, זה באמת כאילו בעבודות שלי עם תמי אורן, שבהם אנחנו באמת ניסינו לנתח ולהבין את המדיניות הכלכלית של אחרי 2008, ומה קרה שם ואיך היא התפתחה. אז דבר אחד, יש בעצם שני מאמרים שפרסמנו. אחד, המאמר אחד, זה בא שאומר, מה שנורא מעניין זה שהממשלות וגם הבנקים המרכזיים חשו צורך, בהינתן שהם עושים מדיניות, שהיא מדיניות שהיא חורגת מהשגרה וחורגת מהפרדיגמה, אז במקביל למדיניות הזאת, מאוד התחזקו דווקא המנגנונים של הדפוליטיזציה. איך אנחנו רואים את זה? עכשיו ניקח את ישראל. אז בישראל, בעקבות משבר 2008, ובעקבות התערבות מאוד מסיבית, לדוגמה של בנק ישראל בשער החליפין, בניסיון, כן, לתמוך או לפחת את השקל, כן, כי הוא הפך להיות מאוד אטרקטיבי, אז ניסיון לתמוך בעצם בייצוא, בנק ישראל מתערב באופן מסיבי בשוק מטבע החוץ, כן?
קונה דולרים,
בדיוק, מה שקוראים. קונה דולרים, וזה משהו שהוא לא עשה. צריך לזכור, כל המגמה הייתה, אפשר לומר, מתוכנית הייצוב, בטח משנות ה-90 עד 2008, הייתה מגמה הפוכה. אנחנו משחררים, 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 נותנים לשוק לעשות את שלו, ופתאום זה משתנה. אז במקביל, מה קורה? מחזקים את העצמאות של בנק ישראל, מעבירים בשנת 2010 את חוק בנק ישראל המתוקן, ובעצם שמאוד מחזק את הדפוליטיזציה של המדיניות הכלכלית, באופן ככה מעוגן אותה באופן רשמי. וכאן אנחנו רואים כללים פיסקליים מחודשים, שהם, בוא נגיד, הם יותר מורכבים, מצד אחד מתירים לממשלה להוציא יותר כסף, אבל מצד שני, הם הופכים את כל האירוע להרבה יותר טכני, הופכים, מכניסים את זה לנוסחה, הרבה יותר כאילו מדעיזציה של המדיניות הפיסקלית. אז זה אלמנט אחד שאנחנו רואים, וראינו את זה גם, כן, מאמר הוא מסתכל גם מה שקורה בבריטניה, ורואים ממש תהליכים מקבילים, שזה נורא מעניין, מדינות כאילו מאוד לא דומות בכל היבטים האחרים, ורואים שבשני המקרים האלה זה קורה. ואחר כך מה שמעניין, זה שהמדיניות הזאת היא, כאילו היא נמשכת, היא נמשכת לאורך זמן. אז אני לא יודע אם זה מחיר טווח קצר, המחיר טווח קצר זה אולי, אתה יודע, המחיר שאנחנו משלמים עליה, אני לא יודע אם בדיוק הייתי מגדיר את זה בתור מחיר. הייתי מגדיר את זה בתור משהו שזה לא בדיוק עבד להם, וניסו עוד ועוד ועוד לעשות מאותו דבר, בלי שזה לגמרי עובד.
טוב, אנחנו כמובן כבר עברנו את הזמן שלנו, בהרבה, אז, אבל אני לא אתן לך ללכת, לפני שאני אשאל אותך את אותה שאלה שאני שואל את כל האורחים שלי, לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
כן. אז תראה, נגענו בפופוליזם, גם בהקשר הבינלאומי וגם בהקשר המקומי. ובסופו של דבר, אני חושב שהדבר שהכי מטריד אותנו, אותי, אבל נראה לי שאני לא לבד, זה התהליכים הפוליטיים שמתרחשים במדינת ישראל. ואני חושב שהחשיבות של הזווית של הכלכלה הפוליטית, זה בואו להגיד, בואו נסתכל באמת על התנאים הכלכליים שעומדים ברקע. חשוב מאוד להסתכל על, נקרא לזה, על ההשפעות הישירות. ועל האינטרסים הישירים שעומדים מאחורי התהליכים הפוליטיים שהם מאוד מסוכנים ושמתרחשים כאן. אבל חשוב מאוד גם ללכת צעד אחד אחור ולנסות להבין מה הוא באמת התשתית הכלכלית, התשתית המוסדית שעליה הם נשענים. למה קבוצות חברתיות מסוימות שאנחנו רואים שגם יש להם בדרך כלל מעמד כלכלי מסוים נוטות יותר ללכת לתמוך בפוליטיקאים שמקלמים את הסוג הזה של המהלכים. אנחנו צריכים לתת את הדעת גם על, על, על הסוגיות האלה, ולא מספיק אנחנו נותנים.
תודה רבה לך, דוקטור רונן מנדלקרן, שהתארחת בהסקט דמוקרטים של המכון לחירות והחיות, וחלקת איתנו את הידע והניסיון הרב שלך ואת התובנות. כמו תמיד, תענוג לשוחח איתך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים שלנו, לפודקאסטים בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.